ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:05, מיד כל הפרטים שבית המשפט מתיר לפרסם ממש עכשיו על פרשת המסמך שהוגדר מסווג וסודי ביותר, ואיך על פי חשד אלי פלדשטיין מעביר אותו באמצעות גורם שלישי לעיתון בילד, בניגוד לאישור הצנזורה. פלדשטיין והנגד יישארו במעצר, אבל עוד קודם. 408 ימים ישראל במלחמה, 408 ימים ל-101 חטופות וחטופים שעדיין נמצאים בעזה, ממשיכים להינמק שם במצב בריאותי קשה, שהולך ומדרדר בכל יום עוד. נגמר להם הזמן. לרגע חשבנו שהשר סמוטריץ' שהגיע כמחווה ראויה לראות מה שנשאר מקיבוץ ניר עוז, לשמוע מהאנשים עצמם מה עבר עליהם, איזה גיהנום. סמוטריץ' אפילו הזיל דמעה. אם לרגע חשבתם שמשהו זז אצלו לכיוון השחרור אחרי שפגש בזוועות פנים אל פנים, אז זהו, שלא. אתמול בפגוש את העיתונות הוא חוזר על דבריו. אז עד הניצחון המוחלט, מה שאומר חטופים אחר כך. כששר האוצר סמוטריץ' אומר אז עד הניצחון המוחלט, זה אומר מלחמה בלי לראות את הסוף. זה אומר עלויות מטורפות, הוצאות אינסופיות, והמשך פריצת התקציב. זה אומר עוד הערכות שליליות של חברות דירוג האשראי על עתיד הכלכלה הישראלית. וזה אומר שכל אזרח יקבל פחות שירותי רווחה, בריאות, חינוך, יותר מיסים ופחות שירותים. בכלל, בניגוד לעמדת שר האוצר, נתוני הכלכלה גרועים מהערכות הקודמות. התוספת של 33 מיליארד שקלים לתקציב 2024 מצביעה על נתונים בעייתיים. צמיחה של 0.9%, אינפלציה שמתקרבת מהר מדי ל-4%, תקרת גירעון של 7.7%, ירידה של 12.5% בהשקעות גולמיות, יכולת הייצור של חברות בישראל, ירידה של 7% בייצור, ואחרי הצפי של שר האוצר למלחמת אין קץ, זה עלול רק להסתבך ולסבך את מצבה הכלכלי והחברתי של ישראל הרבה הרבה יותר. כאמור, מיד כל הפרטים על המסמך המסווג שדלף לעיתון הגרמני בניגוד לאישור הצנזורה, וגם מחר צפוי בגץ לפרסם את מבחני ההנחות לכל 75 אלף המשפחות הזכאיות לסיוע במימון מעונות יום. שר העבודה יואב בן צור מעכב את פרסום הקריטריונים בגלל סוגיית הפטור מגיוס, וכאמור, עוד פריצה בתקציב, השלישית במספר. איך זה ישפיע על הכיס שלנו? איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? פרסומת אחת בלבד, ומיד הפרטים שאותרו לפרסום על פרשת פלדשטיין. בשעה זו כאמור מותר לפרסום מה שנקרא ציר ההדלפות של מסמך סינואר והמסמכים הנוספים שדלפו ליועץ ראש הממשלה אלי פלדשטיין, ששמו בינתיים בכל הפרשה הזאת וכל הנוגעים בדבר הוא היחיד שמותר לפרסום כבר לא מעט זמן. שלום לנתאל בנדל, כתב המשפט של ידיעות אחרונות. שלום.
אהלן, שלום, אהלן. שלום.
מה אפשר להגיד בשעה הזאת לאחר שהפרטים הותרו לפרסום? שנדע, סוף סוף אולי נעשה לנו סדר קצת יותר בהיר.
כן, בית המשפט השלום בראשון לציון למעשה מתיר לנו לפרסם לראשונה באופן מלא את מה שנקרא סיפור העלילה על, על הפרשה, על מה אנחנו מדברים. והפרשה הזאת כך מתיר בית המשפט לפרסם, עוסקת בעצם בנגד וקצין וקצין נוסף באמן, שביקשו להעביר מסמכי מודיעין סודיים, כשהם לא מוסמכים לכך ואין להם אישור לכך, לידי ראש הממשלה. מסמך אחד שנוגע לחטופים, אנחנו נקרא לו מסמך חמאס, ויש עוד שני מסמכים נוספים. הם מעבירים את זה באמצעות אחד מהם, באמצעות אותו נגד, שהיום הוגש נגדו הצהרת תובע, מעבירים את זה לאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של ראש הממשלה, כמה פעמים, פעם אחת, הם מועברים באמצעות רשת חברתית, ובפעם השנייה הם מועברים בעצם בפגישה בין הנגד לבין אלי פלדשטיין. מועברים עותקים קשיחים של המסמכים שהם בסיווג מאוד גבוה, סודי ביותר ומעלה.
אפשר לדעת היום, מותר לדעת מה היה כתוב שם בראשי פרקים בגדול, או שעדיין הפרטים חסויים?
אי אפשר. והסיבה היא לא כי בית המשפט לא מאשר, אלא פה אנחנו כבר נכנסים לענייני ביטחון המדינה וצנזורה. אני פרסמתי בשבוע שעבר פחות או יותר את התוכן של המסמך השני, וגם שם אי אפשר לספר הכל, המסמך השלישי בכלל לא, אז אי אפשר לספר מה תוכן המסמכים, יש רק מסמך אחד, נכנה אותו מסמך חמאס, שלגביו ניתן לומר שהוא עסק או נגע לנושא של החטופים, ואכן בית משפט גם כותב, וזה אנחנו בעצם רואים לזה אישוש לראשונה, שהמסמך הזה מגיע אל עיתון הבילד הגרמני על ידי לשכת ראש הממשלה, כנראה לא על ידי פלדשטיין בעצמו, אלא יש פה עוד גורם מתווך.
שזה מעניין ויודעים מי זה הגורם הזה נטעל.
יודעים, אבל שמו אסור בפרסום.
הבנתי, אוקיי.
והמסמך הזה מגיע לבילד כאשר בית המשפט מספר לפי החומר החקירה שהוצגו לו, שנעשה קודם כל ניסיון לפרסם את זה על ידי כלי תקשורת ישראלי, ומשהצנזורה פסלה זאת, זה הודלף לעיתון הבילד.
עכשיו, כמה מהדבר הזה בכלל נגע לראש הממשלה, או שזה עבר ממש מעל הראש שלו, של כל היועצים האלה, היועץ והנגד והשלישי וכו'.
אז יש פה הבדלי גרסאות בין הנחקרים. יש נחקר שאמר שפלדשטיין הגיע אליו ואמר לו, ראש הממשלה מודה לך, העברתי לו את המסמך. בלשכת ראש הממשלה אומרים שהוא לא קיבל את המסמך. אני מניח שהחוקים כבר יודעים את התשובה, אבל אנחנו בשלב הזה, העיתונות, עדיין לא יודעים באופן חד משמעי.
אפשר להניח, שאני רק שואלת, זה יהיה כן. סימן שאלה בסוף, שראש הממשלה הרי התנער מפלדשטיין למשך מספר ימים ארוכים, והשאלה כן. אם ראש הממשלה רצה כאילו לנער את עצמו מהעניין הזה, ולכן הוא כביכול לא היה שייך לעניין. יש בזה משהו, או שאני סתם מעלה איזושהי תהייה?
בהחלט יכול להיות, אבל ככל שזאת הייתה הכוונה, זה מעשה לא חכם, מכיוון שהחוקרים הרי פתחו את הפלאפונים של כל הנחקרים,
כן.
לרבות עוזרו של ראש הממשלה יונתן אוריך גם פתחו את הפלאפון שלו, כך שהכל גלוי באופן די חופשי.
יונתן אוריך שנחקר בשבוע שעבר והטלפון נלקח ממנו, זה באותה פרשה? פרשת סינואר החטופים?
כן, בפרשת המסמכים, כן. אוקיי. מה בדיוק המעורבות שלו וכו'. זה עדיין...
הבנתי. עכשיו, המטרה הייתה בסוף לטרפד את עסקת החטופים?
יפה. זו שאלה מצוינת, ואנחנו נדייק במה שבית המשפט כותב. בית המשפט כותב שהמטרה הייתה להשפיע על שני דברים. אחד, על עסקה לשחרור חטופים, באופן, וכך הוא כותב, באופן שפוגע במטרות הלחימה. אפשר להבין מכאן שבעצם זה מידע שהיה עלול לפגוע בעסקה, אבל בית משפט לא אומר את זה כמו שאמרתי את זה עכשיו. הוא מתאר את זה באופן זהיר, כמו שאמרתי קודם, להשפיע על עסקה שבאופן כזה שהיה עלולה לפגוע באחת ממטרות המלחמה, שזה שחרור חטופים. אז זו מטר אחת שכותב בית המשפט שפלדשטיין חשוד בכוונה הזאת, ויש כוונה נוספת, בעצם לאחר הירצחם של ששת החטופים במנהרת חמאס, לפי החשד, אז פלדשטיין מעוניין להסיט את הביקורת מראש הממשלה אל חמאס עצמו, אל סינואר עצמו, וזה כותב השופט כמובן, גם עצמת חומר החקירה שהוא
okay. בא עוד, בפרט. עוד שאלה אחת או שתיים. קודם כל, אני מבינה שהולכת להיות מוגשת הצהרת תובע גם נגד הנגד ונגד פלדשטיין, נכון?
נכון, מאוד.
והאם מבקשים הערכת מעצר שלהם?
כן, זה קורה באופן כמעט אוטומטי, הערכת מסך של כמה ימים. בשלב הזה שאנחנו מדברים, אני עדיין לא יודע להגיד לך, אבל המשמעות היא שבתוך מספר ימים יוגשו כתבי האישום עצמם. במקרה הזה...
כלומר, הם לא הולכים הביתה.
הם לא הולכים הביתה, וגרוע מכך, הפרקליטות מתכוונת לבקש, ככל שאנחנו יודעים כרגע, אולי זה ישתנה, בקשה למעצר עד תום ההליכים, זאת אומרת, עד פסק דין. זאת אומרת שהם, ככל שהבקשה הזאת היא... תתקבל, זה לא רק שהם לא ישתחררו בעוד שבוע, אלא גם לא בעוד חודשים כדי.
עכשיו, מה שברור, וזה באמת לסיום, נטעל מנדל, לגבי פלדשטיין זה קליר קאט כתב אישום. ככה זה נראה.
כן, תראי, ברגע שיש הצהרת תובע, לחזור מהצהרת תובע זה אירוע נדיר, עד כבר לפי זה, וכן, גם לגבי הנגד.
כן, שניהם אותו. כן, אותו דבר. אוקיי, נטעל בנדל, זה מאוד מעניין, וזה לא נגמר, אנחנו רק בהתחלה, אתם יודעים קצת יותר כרגע, כתב המשפט של ידיעות אחרונות, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה רבה, שלום שלום. ומעצרם של השניים הוא עורך בעוד 5 ימים. מכאן לכותרות הכלכליות, בחודש אוקטובר נרשמה ירידה בהיקף האבטלה במשק על פי נתוני שירות התעסוקה. מספרם של דורשי עבודה ירד ב10% והסתכם ב-165,400, ואולם בניגוד לירידה הכללית, מספר המובטלים בצפון עלה באופן חד. עורכת הדין ענבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, מזהירה מפני עוד עלייה ביישובי הצפון.
ככל שגוברת האש ביישובי הצפון ומתרחבת דרומה לחיפה ולקריות, ישנה פגיעה גוברת ביישובים המופגזים, וכתוצאה מכך האבטלה נמצאת במגמת עלייה, ושוק התעסוקה הצפוני משלם את המחיר התעסוקתי של המלחמה. דווקא עכשיו עלינו להפנות את כל הכוחות צפונה, וכמנכ"לית שירות התעסוקה הוביל מאמץ ממוקד להגברת הסיוע לתושבי הצפון, לחזק את חוסנם התעסוקתי ולהבטיח את חזרתם המיטבית לעבודה בהקדם האפשרי וליצירת הזדמנויות תעסוקתיות.
ברבעון השלישי השנה התוצר במשק צמח ב3.8% בחישוב שנתי, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הכלכלן הדוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי, מעריך שבנק ישראל לא יפחית החודש את הריבית.
המדד באוקטובר הושפע במיוחד מהמשך הטלטלה במחירי הנסיעות לחול שנסקו ב17%. מעבר לכך, מרבית הסעיפים המשיכו להתייקר, ובכך מצביעים על כך שסביבת האינפלציה במשק היא גבוהה, וזאת תסתכם השנה ברמה גבוהה מ4%. עם זאת, חשוב לציין שתי נקודות מעודדות, והן בלימה במחירי שכר הדירה וגם במחירי הדירות במשק, אשר הוזלו קלות לאחר 9 חודשים רצופים של התייקרות.
מחירי הדיור התמתנו ברבעון השלישי על פי נתונים שמפרסם השמאי אוהד דנוס. עולה שבחיפה, ראשון לציון ורמלה אפילו נרשמה ירידה במחירים.
מבצעי המחירות הם אלה שמעלים את מחירי הדירות. הקבלנים, יזמים, מנסים לגלגל חלק מעליות המימון על הרוכשים במחיר הדירה. ולכן אנחנו רואים עליות ביחס לרבעון השלישי בשנה שעברה, שבו היינו רק עם ריבית גבוהה, בלי מבצעי מחירות, ולמעשה קנו פחות וגם שילמו פחות.
וידיעה אחת לסיום, רווחי חברת קל עלו ברבעון השלישי ב14% לעומת אשתקד, והסתכמו ב-90 מיליון שקלים. עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
מיצובישי מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם נהנים מהנחות והטבות על מגוון דגמים. לפרטים התקשרו כוכבית 5839, כפוף לתקנון באתר החברה.
עכשיו נגיד שלום למירה מינס, מנכלית ויצו. שלום מירה.
שלום,
ענת. שלום, שלום. מחר מתקיים דיון בבגץ בעתירה שדורשת לפרסם את מבחני ההנחות ל-75,000 משפחות שזכאיות לסיוע במימון מעונות היום, בסכום שנע בין 1,300 ל-2,500 שקלים בחודש. איפה זה עומד מבחינת שר העבודה, מינה?
אנחנו לא לגמרי יודעים, אנחנו פשוט המבחן היחידי שאנחנו נדע איפה זה עומד מבחינת שר העבודה, שהוא ייתן הנחיה לפתוח את המערכות של משרד העבודה ל-75,000 הורים שכבר 3 חודשים משלמים עבור המעונות. אני לא יודעת אפילו איך, חלקם גם נשארו בבית כי אין להם איך לממן את זה. צריך לפתוח את המערכות ולתת להורים להיכנס ולהגיש את הבקשות ולקבל את הסבסוד שהם זכאים לו, שמתוקצבים עליו. זה באמת שהרויה שלא הייתה צריכה לקרות. הדבר היחיד שטוב אולי בכל הסיפור הזה, ואני אגיד את זה בקצת סינו, זה שאנחנו, יש לנו עוד מקומות במעונות למי שרוצה. זה הדבר היחיד. נערכנו עם צוותים, גייסנו מטפלות, גם ויצו, נעמת, הארגונים שמפעילים את המעונות. אנחנו מחכים לילדים, מחכים לתינוקות. חלק מההורים הצליחו איכשהו לגרד את הכספים האלה, ובאמת לשלוח את הילדים, וחלק לא, חלק נשארו עם ילדים בבית.
איזה אחוז נשאר בבית, מירה?
תראי, אנחנו לא יודעים את המספרים המדויקים, אבל מדובר, אני מניחה, על 20-30% לפחות, שבאמת לא יכלו לעמוד בתשלומים האלה. אגב, ככל שיעבור הזמן, תראי, אנחנו כבר בחודש שלישי מתחילת שנת הלימודים, גם ספטמבר, גם אוקטובר, גם נובמבר, ההורים נאלצו לשלם ולממן את זה בלי סבסוד ובלי עזרה שהם
זכאים לה. זהו, ואתם עד כמה שאני יודעת, ביקשתם, גם אתם, גם נעמת, גם ויצו, גם אמונה, ביקשתם סיוע, לא קיבלתם כלום, נכון?
אנחנו צריכים את הסיוע הזה בשביל ההורים.
ברור.
אנחנו צריכים את הסיוע הזה לא בשבילנו. נכון. מי שעומד בנטל, עכשיו אני אגיד, ויצו, אנחנו איפה שיכולנו, אנחנו גם באנו לקראת ועזרנו וקצת תמכנו בהורים שלא יכלו, אבל אנחנו לא יכולים להחליף את המדינה בהיבט הזה. וזה באמת סעיף שאין עליו מחלוקת תקציבית, הכל בסדר, הכל מוכן, אנחנו שומעים מאחורי הקלעים מפקידי משרדי הממשלה שהכל מוכן, הקריטריונים מוכנים, לחיצת כפתור פותרת את הבעיה הזאת.
לא, לא, זה לא לחיצת כפתור, זה לחיצת רצונו של שר העבודה, זה הסיפור.
זה מה שאני אומרת, מישהו צריך ללחוץ על הכפתור, באמת שר העבודה, כמו שאת אומרת, ומבחינתנו אנחנו מחכים לילדים, מחכים להורים, צריך להוריד את הנטל הזה מההורים, עם יוקר מחיה בלתי אפשרי, שההוריה אחת פחות, ההוריה אחת שאפשר היה למנוע, זה לא היה צריך לקרות, אנחנו מאוד מאוד מחכים למחר, ואנחנו מאוד
תומכים בהקלות. מה את מצפה, מירה מינס, מבגץ?
הנחיה מאוד מאוד ברורה על לחיצת הכפתור הזאת, לשחרר את הסבסוד להורים, אין יותר, זה הכי פשוט שבעולם.
מדובר בסכומים נכבדים מאוד, אם מדובר בילד אחד, בשניים, בשלושה, בין 1,300 ל-2,500 שקלים בחודש. זה דרמטי.
זה דרמטי. אני יכולה להגיד לך שיש הורים שאומרים לנו שהם צריכים, שהם הולכים לסופר לבחור קנות עוד מצרכים, לבין להכניס הילד למעון. איפה נשמע שערוריה כזאת במדינה שזה לא קיים בה, זה כבר במשך שנים כן עובד ועובד יחסית בסדר.
לגמרי, עכשיו תוסיפי לכל הסיפור הזה, כמובן שאנחנו קושרים את זה בסוגיית הפטור מגיוס. עכשיו אנחנו מדברים על בני זוג שלפחות רובם במילואים, כלומר פה נשארת אישה אחת. נגיד בעלה לא מקבל כסף או שהיא לפעמים במילואים, והסיפור מאוד מאוד מסובך.
בואי נזכיר רגע, מראש, 70-75 אלף משפחות האלה שעומדות לעמוד בקריטריונים, זה משפחות שצריכות העזרה הזאת.
לגמרי.
הוגדר שהן צריכות העזרה. עכשיו דווקא בשנה הכי קשה בתולדות מדינת ישראל, לא לתת להם את העזרה הזאת, אני לא מצליחה להבין את האירוע הזה, ואנחנו מחכים שמחר זה יתפר.
יוצא שאישה יושבת בבית במקום להביא את במקום לצאת לעבודה, כי היא לא יכולה להביא את הילדים למעון, כי זה עולה להמון כסף.
או שהיא יושבת בבית ומסכנת את מקום עבודתה, או שהיא לא יושבת בבית ומגרדת את הכספים האלה, אלוהים יודע מאיפה, או שהיא לוקחת כל מיני הלוואות, וכולי וכולי. אנחנו ראינו את כל הפתרונות האפשריים.
כן.
המדינה חייבת לקחת אחריות על האירוע הזה ולהפסיק אותו מיידי.
לגמרי. טוב, נקווה לטוב. מחר, כאמור, הדיון בבגץ, מירה מינס, מנכלית ויצו. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. שלום, שלום. עכשיו חזרנו, בואו נדבר על מדד אוקטובר והדיור, שהמדד עלה בחצי אחוז, האינפלציה השנתית 3.5%, ירידה כלילה של 0.1% במחירי הדירות, ודווקא באזור הצפון המחירים עולים. תכף אנחנו נשאל את ראול סרוג, הוא יושב ראש התאחדות הקבלנים בוני הארץ, איך מסבירים את זה. שלום ראול.
היי, שלום ענת.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, איך אתה רואה את הדברים, קודם כל, על ירידה פצפונת במחירי הדיור, צריך להתייחס לזה בכלל, זה מסמן משהו?
כן, אנחנו ראינו ירידה של אחוז, חצי אחוז, עשירית.
כן.
עשירית האחוז במדד הכללי של מחירי הדירות, יחד עם זאת עלייה של 0.1% גם כן במדד הדירות החדשות. אז כך שזה מאזן אחד השני במידה מסוימת, זה בהחלט יכול לעודד, אבל אם מסתכלים את זה בצורה יותר רחבה ומפוקחת, מתחילת השנה, מינואר 24 להיום, ואנחנו נראה על תקופת מלחמה, מחירי הדירות עלו ב-6.1%, וזה קורה לאור העובדה שחסרים לנו עובדים, הקבלנים הקטינו את הכפתור.
תכף נדבר על זה, אבל אתה אומר מצד אחד,
גם יש ירידה בביקושים, הקבלנים מגיבים לזה, ולכן שני הצדדים של המשוואה ירדו, גם הביקושים ירדו, וגם היצע הדירות ירד, וזה גורם למחירי הדירות
לעלות.
לעלות, אפילו במידה מסוימת, לא לרדת, זאת אומרת, זה המשמעות.
כלומר, אז אין משמעות בעצם לעשירית אחוז הזאת?
לא, אנחנו צריכים לראות את זה לאורך זמן. אם במדד של חודש הבא נראה שוב ירידה של אחוז מסוים או של
שברי אחוזים, כן.
או שברי אחוזים, אפילו גם עלייה קטנה, זה עדיין לא מבשר כלום. אנחנו צריכים לראות את ההשפעה לאורך זמן, ולצערי, אני אומר את זה, אני לא רואה את הדברים מתאוששים, כי כשאני מסתכל על תוכנית הממשלה בשנת 25, אני לא רואה שם שום אלמנט שבא לחלץ את השוק הזה, וזה אומר שמחירי הדירות המשיכו, עלולים להמשיך לעלות.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על מה שעושה בנק לאומי, למשל ההודעה שלו, שהבנק מודיע בשבוע שעבר, שהוא יחמיר את התנאים של כל הסיפור הזה של ה-20-80, 10-90, אנחנו מכירים את כל הסיפור הזה, והשאלה אם אתה מעריך שזה ישפיע גם על שאר הבנקים, כלומר לא ירצו להסתכן יותר, כשנגיד בנק ישראל או בנק ישראל בכללי, הזהיר כבר שקבלנים עלולים להסתבך, הציבור שרוכש דירות בצורה כזאת עלול להסתבך.
נכון, נכון מאוד, הייתה לי שיחה גם עם המפקח על הבנקים בעניין הזה, עוד לפני שהוא ישב עם הבנקים עצמם. אני איבדתי, כמה שזה שמע מפתיע, עכשיו מה שאני אגיד כרגע, הציבות, אי-סבות רצונים מהמהלך הזה, של הקבלנים שהולכים על שיטת 10-90 או 20-80, אני חושב שזה לא נכון, זה לא בריא, זה לא בריא לענף, זה מייצר חוסר ודאות, זה מגדיל את
הקבלנים. למה לא? אבל בעצם אנשים קנו, בסדר, אבל אנשים רצו לקנות דירות, דירות חדשות אמנם, אבל קנו.
בסדר, אבל אם אדם קונה דירה בלי הוודאות שהוא יוכל לעמוד בה בגלל שהוא שילם 10%, תראה מה אנשים ציפו, אנשים ציפו לקנות דירה. ולשלם רק 10% בהסכם. אחרי שנה, הדירה נניח שתי גמורה תעלה, מחירה יעלה ב10%.
איזה דירה מוכנה? איזה דירה מוכנה אחרי שנה, ראול?
לא, לא, בוא נניח שזה בתהליך של בנייה.
אוקיי.
זה בתהליך של בנייה.
כן, כן.
או אחרי 3 שנים, אז מחירי הדירות יעלו ב3 שנים, נניח ב20%.
ואם הקבלן מסתבך?
אז בשלוש שנים הוא הרוויח 200% על הכסף שהוא השקיע.
100%. ואם הקבלן מסתבך, אז האדם שקנה...
לא, אין בעיה של הסתבכות הקבלן, כי רוב הפרויקטים בישראל, הרוב המכריע, זה בשיטה של ליווי בנקאי, הדייר מקבל...
אבל בנק ישראל הוציא את ההודעה הזאת נגד הבנקים, מהחשש שהקבלנים הסתבכו.
לא, הסיכון הוא בעיקר של רוכש הדירה. כי מה יקרה אם מחירי הדירות באמת ירדו, אחרי שנתיים, אחרי 3 שנים, אז הוא ימצא את עצמו, צריך לשלם את ה-90% שהתחייב אליהם, ובמצב שמחירי הדירות ירדו. זה היה התופעה של הסאפריים בארצות הברית ב-2008, שאנשים ויתרו כבר על הדירה.
זה דומה ושונה, זה לא בדיוק אותו דבר.
נכון, זה לא אותו דבר, אבל זה באותו כיוון. ולכן בנק ישראל התערב, ולכן בנק לאומי עשה מה שעשה, ואני חושב שהבנקים האחרים ילכו בעקבותיו. אני כעיקרון לא אוהב את השיטה הזאת, זה לא דבר נכון, לעשות, זה לא בריא ולא טבעי.
אוקיי, עכשיו תראה, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל שוב הזכרת בתחילת השיחה שלנו את הנושא של פועלים, ולאחרונה נרשמה עלייה גדולה מאוד במספר השבחים. איך פותרים את הבעיה הזאת? הממשלה לא נותנת לזה פתרון.
נכון. הממשלה פועלת כאילו אין מלחמה, במובן הזה של עובדים זרים, כאילו לא חסר, ממשיכה באותם רגולציות, באותם חסמים. אני אתן לך דוגמה, עובד הודי שעבד במדינות אחרות, ואנחנו רוצים להביא לפה פועלים מיומנים שעבדו בקטר, בנו שם את האצטדיוני כדורגל, ועבדו בערב הסעודית.
הודים, סינים, יודעים לעבוד.
עבדו באיחוד אמירויות, שעבדו במדינות שיש להם ניסיון מוכח. עכשיו, מה רוצה רשות המיסים? רוצה מכל עובד כזה אישור היעדר תביעות פליליות, זאת אומרת, תעודת יושר, לא ממדינת הודו, אלא מכל מדינה בה הוא עבד אותו עובד הודי. אז איך העובד שגר בניו דלי, איך הוא ישיג אישור מדובאי וממקומות כאלה? זה פשוט בלתי אפשרי, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, מביאים את העובדים הלא מיומנים לישראל.
כמה פועלים חסרים, ראול סרוגו?
חסרים 50,000 עובדים בענף. ובינתיים, כן, את צודקת, מדינת ישראל, וזה בחסות כוחות הביטחון, מאפשרת לעשרות אלפי שבחים לעבוד בישראל, כי רוצים להוריד את הלחץ ברשות הפלסטינית, ואז זה גורם לעיכוב גם פה וגם פה.
כן, אוקיי. בוא נעצור ונמשיך בהזדמנות קרובה. ראול סרוגו, יושב ראש התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. שלום. עכשיו נדבר על פריצת התקציב, פעם שלישית, בשעה טובה מה שנקרא במרכאות. גד ליאור, ידידנו, פרשן כתב כלכלי ידיעות אחרונות, ויינט. שלום גד.
שלום רב.
שלום.
כן.
סליחה?
פעם שלישית, פעם שלישית גלידה, כן, אולי תהיה גם רביעית.
מעניין מה בפעם הרביעית יקרה. תגיד, מה המשמעות של זה? זה לא צחוק. זה הולך להגיע ל-620 או 630 מיליארד שקלים.
620 מיליארד שקל לתקציב, לעומת הערכות בתחילת השנה 514, שזה כבר כשידענו שיש מלחמה, כן? זאת אומרת, התוספת היא עצומה. זאת פעם שלישית שפורצים תקציב, זה מהלך לא רגיל, לא עושים אותו במדינות רבות, זה כמובן משפיע על חברות דירוג. עכשיו, הגרעון יגדל במקום 6.6%, הוא יהיה 7.7%, והשר סמוטריץ' לי אישית, חוץ מאשר לאחרים, גם לי אישית, הוא חייב בקבוק וויסקי, כי הוא יתערב איתי גם.
שמה?
אז לדעתי הוא צריך להביא כמה ארגזים.
יש לו, כן, יש כבר כמה. שאלה מה, מה אנחנו אוהבים, איזה מהם. טוב, עכשיו, איך זה ישפיע עלינו, אני רוצה לדעת.
קודם כל, זה גירעון יותר גדול, עלינו זה משפיע בזה שצריך לגבות יותר מיסים, שיצטרכו, שיהיו יותר קיצוצים. גם בשנה הבאה, הרי מדברים על 4% ושלוש עשיריות גירעון. אני אומר פה היום, התוכנית ודאי מוקלטת, בחיים לא יהיה. זאת אומרת, גם אם תיגמר המלחמה, לא יהיה 4-3.
ברור שלא, ברור שלא.
ברור, אולי, כבר יודעים שלא יעמדו בזה, למרות שהסיוע האמריקאי ייכנס בשנה הבאה, זה שלא נכנס עכשיו. אגב, זו לא אשמתו של שר האוצר, ולא של ראש הממשלה, שה-18 מיליארד שקלים האלה נדחים לשנה הבאה, אם כי הם כבר ידעו מזה חודש-חודשיים שזה לא יהיה השנה, אז אפשר היה כבר קודם, הרי קיצצו, ותקציב וגם העלו ביותר משלושה מיליארד שקל רק לפני חודשיים וחצי, העלו כבר רצפו אז את התקציב, היה אפשר לפרוץ כבר בסכום הזה וגם לא לשגע את הממשלה כולו בפריצות תקציביות.
גד ליאור, תגיד שוב, בוא נסביר לציבור מה המשמעות של גירעון שעלול להגיע נגיד עד 8% עד סוף השנה, מה המשמעות של זה עבור כל אחד מאיתנו, ועבור המדינה, גם המדינה תשלם הרבה יותר כסף.
קודם כל צריך לקחת יותר הלוואות, ואמרת נכון, המדינה לוקחת את ההלוואות, זה הממשלה, ובגלל שהורידו לנו דירוג האשראי, גם הריבית על ההלוואות עולה, ולעכשיו, ומה שהיום...
אז זה עולה למדינה קודם כל הרבה יותר כסף, לקחת הלוואה X, כן.
בפריצת התקציב הזאת היום, כלולים 2 מיליארד שקל תשלומי ריבית נוספים. הנה בבקשה. עכשיו, אין יש מאין, את זה לומדים בשיעור הראשון לכלכלה, אין יש מאין. ברגע שצריך כסף, אז לוקחים הלוואה. ברגע שלוקחים הלוואה, צריך להחזיר אותה. מי מחזיר אותה? לא אזרחי מיקרונזיה, אזרחי מדינת ישראל, ולכן או שהם ישלמו יותר מיסים, או שיקבלו פחות שירותים. אני בכלל, אני אגב, יש לי איזה רעיון שלא יושם עד היום, שאלתי וכולם קצת תמהים. אחרי גדולות ואחרי מצבים לא טובים בכלכלה, פעמים אחדות ממשלת ישראל החליטה על מלווה. למה לא לעשות מלווה מלחמה? שבו מורידים לכל אחד מהמשכורת וכך הלאה, אבל שימו לב, זה מלווה, זאת אומרת, אותו יחזירו, לכן האזרחים לא מפסידים את הכסף, כמו שמפסידים כשמעלים להם ב-1 בינואר, הם מפסידים אחוז על כל קנייה.
יש סיכוי, תגיד, שהמע"מ יעלה ל-19% ולא רק באחוז אחד ל-18%?
אין סיכוי טוב, זאת אומרת, זה לא טוב שזה יקרה, אבל
נכון.
כן, הסיכוי הוא די גדול, משום שאין... אין את הכסף, צריך כסף.
שזה שוב, זה מייקר מוצרים, זה מייקר לנו, כל מי שעובד עם חשבונית. נכון. הכל יהיה יותר יקר. 19% במקום 7. גם ככה המע"מ שלנו מאוד גבוה יחסית למדינות אחרות.
לא, לא. לא, לא עד כדי כך. בגרמניה 19%, בסקנדינביה יש למעלה מ-20%. אנחנו לא מהגבוהים ביותר. אנחנו גבוהים, אבל לא מהגבוהים ביותר.
יש גם 8 ו-10. בסדר. אוקיי.
אגב, בהוראת שעה, הם לא רוצים לעשות את זה, בהוראת שעה לשנה אחת, להעלות אותו ל-19%, זה נותן עוד 7.5 מיליארד שקלים לתקציב. אפשר כל מיני המצאות לעשות כדי לנסות ולהקל על האוכלוסייה, כי אם יעלו בעוד אחוז באופן קבוע זה לא טוב. אבל אני אומר, כרגע המצב הוא שחסר כסף בקופה, והמדינה חייבת לחפש מאיפה לקחת אותו. ואנחנו דיברנו 100 פעם מאיפה אפשר לקחת בקלות רבה, במקום למנות את השר אלקין לעוד איזה משרד תמוע, אפשר היה לסגור לפחות 5.
לא למנות, לסגור עוד משרדים פשוט.
אני אומר לפחות לסגור, בינתיים מינו עוד שר.
כן.
לפחות לסגור 5, אגב התקציבים בזבונו הציע לסגור 10, והיו כאלה כבר כלכלנים ואחרים שהצביעו גם על 14 משרדים שאפשר לסגור. אנחנו, אין לנו את הזמן לפרט, אבל כל מיני משרדים...
בסדר, קואליציה יותר חשובה, זה המחיר, קואליציה יותר חשובה, זה המחיר, שכולם ידעו את זה, וצריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, מה עם מיתון? עלול להיות מיתון?
גם זאת החזית, לפי שעה זה לא נראה. כרגע להפך, המיסים הנגבים אפילו עולים קצת, וזה מראה בעיקר בעניין אחר שקרה היום, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את החשבונות הלאומיים, ואנחנו רואים שם שמי שמוביל את הצמיחה הנמוכה, אבל מוביל אותה,
כן.
זה הסעיף של צריכה פרטית. אנשים כן קונים, אנשים כן מבלים, כן הולכים למסעדות, כן הולכים לסרטים.
נו,
כן,
אז יש פה איזו סתירה, לא?
את יודעת, יש את הפתגם הידוע, כל היום כמחר, את יודעת מה. אז אני אומר, אנשים חוששים, ואנשים גם, לדעתי, מתחילים אפילו להקדים קניות של, אני קורא לזה קניות גדולות. מה זה קנייה גדולה? דירה, מכונית, מקרר.
טוב, לא כולם, לא כולם.
זה יעלה עוד אחוז. ומי שקונה דירה בשלושה מיליון, ישלם עוד 30,000, זה כסף לא קטן.
נכון מאוד. גד ליאור, תודה רבה. תודה רבה. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר, שלום שלום.
שלום שלום, ערב טוב.
טוב, ארצות הברית ככה חטפה בסוף השבוע, והבורסה שלנו בתל אביב עולה ככה בקטנה, אבל כאילו הייתה אמורה להגיב, לא?
אז זהו, בארצות הברית באמת הייתה ככה סוג של מימוש רווחים, שמיד אחרי הבחירות הבורסה קפצה, והאופוריה של טראמפ ככה הביאה את המדדים לעליות חזקות, ואז למעשה בוויקנד בסוף השבוע במסחר ביום שישי היו ירידות די חזקות.
אחרי ששמעו איזה מינויים הזויים הוא עושה שם, לא כולם, אבל אתה יודע, לפחות חלקם.
אני לא חושב שזה המצב, השוקון לא חושב ככה.
אמיר, לנצח יהיה לנו, אתה יודע, נמשיך להתווכח בכם.
יש דווקא, בניגוד לתחושה שגם דיברתי לפני זה עם אלה, אני חושב שה... התחושה היא כמובן קשה, ואנחנו צריכים לנתק את זה, כי הכסף הוא כל כך חסר רגשות בהיבט הזה, והבורסה פה עולה, המדדים הראשיים פה, תל אביב 90 עולה כמעט אחוז היום, והבנקים עולים 1.7%.
ולמה זה?
כי יש איזשהו סוג של הבנה שהשוק פה תומחר הרבה מדי זמן, נמוך מדי, כבר עשה תיקון די יפה, אבל עדיין יש פה מקום לעלות, חברות הביטוח, הראל, 5% עלייה, בנק לאומי 2% עלייה, בנק דיסקונט 2% עלייה, מזרחי. יש הרבה חברות פה שהשווים שלהם נמוכים בגלל הסנטימנט הזה, והשחקנים המקצועיים אומרים, רגע, אנחנו במלחמה הזאת מראים יכולות בלתי רגילות, העוצמה היא מאוד חזקה, הנשיא טראמפ ייתן כנראה פה איזושהי דחיפה מאוד חזקה לכלכלה המקומית, לעסקאות וכו' וכו'. והבורסה מקדימה, היא עושה את זה, ועוד יש לה לאן ללכת כנראה לפי העניין הזה.
אוקיי, בוא נדבר על המדד והריבית.
זהו, המדד היה די בצפי של החזאים, 0.5%.
כן.
נמצאים היום בתקופה הרי שאין כמעט טיסות של זרים לכאן, השוק די סגור יחסית ליבוא, את יודעת, בזמן היבוא מטורקיה או כאלה, אבל...
סגור.
לכן, בשלב הזה נראה שהאינפלציה היא בשיאה, גם כוח הקנייה, תראי, אנשים במילואים, אנשים לא קל להם כל הסיפור, כתוצאה מזה הריבית לא תעלה בישראל, אבל הוא גם לא יוריד אותה כל כך מהר, כי עדיין הריבית פה יותר נמוכה מהריבית בארצות הברית ברבע אחוז, ובארצות הברית נראה מה יקרה. הנגיד פה יעבוד אחרי הנגיד האמריקאי, זה מה שהולך לקרות.
כן, אוקיי. טוב.
זה המצב.
נכון, זה המצב, והדולר המשיך לעלות בינתיים.
הדולר 3.70, סוף שבוע 3.74, עכשיו, די כן. יציב, אגב, אחרי שהדולר בעולם מתחזק, אז כן. שקל שומר על יציבות, זה גם מעניין.
יפה, זה גם טוב. אמיר אייל, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
סיימנו, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר על השידור, בני שאולסקי בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון, שלום בן וארגי.
שלום ענת.
שלום ענת.
איפה אתם? הנה
אני
אתם.
בבית.
הנה אנחנו פה, כן. אנחנו על אותה סירה דולפת איתך.
אנו בבית, בדיוק. יפה, אז שחררתם אותי?
כן.
טוב, ביי.
חופשית.